שלום שלום, ותודה לכל מי שמאזין ומאזינה. אנחנו עוד שנייה מתחילים את הפרק השני. הפרק הראשון בעצם דיברנו עם שמעון עדף על מדע בדיוני, ובפרק השני אנחנו חוזרים הרבה יותר אחורה ליצירה שאולי היום אנחנו היינו קוראים לה פנטסטית, אבל ממרחק הזמן אנחנו בהחלט יכולים להסתכל עליה כיצירה מיתולוגית, שירה אפית. אני דיברתי עם אברהם הרואטי, המתרגם של האיליאדה ושל האודיסאה ושל יצירות רבות. אנחנו דיברנו בעיקר על האיליאדה, ומה שנורא אהבתי בשיחה זה קודם כל זה שאברהם בעצם פרס בפנינו קודם כל את השאלה או הבעיה האומרית, מי זה הומרוס, האם היה אדם כזה, את הדעות מעניינות שלו על השאלה הזאת והאם היא בכלל רלוונטית. אחר כך ניסינו אם הומרוס שולף איזה מין קו עלילה אחד מתוך כל מלחמת רויה, שזה הנושא של איליאדה, ומספר לנו על הזעם של אכילס, אז ניסינו להאיר את הזעם הזה, ומה הוא מספר לנו על המלחמה כולה, על אכילס כדמות, על הדמויות האחרות, ועד כמה אכילס מייצג או לא מייצג את התפיסות היווניות והטרויאניות. וככה בסוף הגענו לשאלת המתרגם, איך מתרגמים, למה לתרגם, ובאמת איך מתרגמים במובן של למה אברהם בחר לתרגם בפרוזה משהו, יצירה שהיא שירה. ובסופו של דבר דיברנו על הלטינית, אברהם הוציא ספר ללימוד לטינית, וזה גם, זו הייתה אני חושב דרך מעניינת לסיים שיחה על תרגום ברעיון, ובעצם בדחיפה ללמוד את שפת המקור, תהיה זאת לטינית, תהיה זאת יוונית, תהיה זאת כל שפה אחרת, כי בסופו של דבר במקור אתה מקבל משהו שאתה כנראה לא מקבל בתרגום. אז אני מקווה שתיהנו גם מהפרק הזה, הוא יצא אפילו יותר ארוך מהפרק הקודם, ואני אוהב את זה, אני אוהב את המגמה. אמרו לי אולי לעשות משהו כמו חצי שעה, או אלוהים יודע מה, איך אפשר לדבר בחצי שעה על משהו, אבל מקווה שתישארו כמה שתישארו, ובסדר. יאללה, תהנו.
סבבה, אנחנו מקליטים. אוקיי.
טוב, אז שלום וברוכות וברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט ספריית בבל. בפרק הקודם דיברנו על סופר מודרני לחלוטין, שאומנם מת לפני שאני נולדתי, אבל רק 7 שנים קודם לכן. היום אנחנו נחזור קצת יותר בזמן, למאה התשיעית לפני הספירה, 3,200 שנה בערך, כדי לדון באחת המלחמות המוכרות ביותר בהיסטוריה, שהיא מלחמת טרויה. לשם כך הזמנו להתארח בפרק של היום את אברהם הרואטי, אז שלום אברהם.
שלום וברכה.
אז אברהם הוא מתרגם מיוונית ולטינית ומלמד את שתי השפות הללו, ועל כך אנחנו גם נדבר בהמשך הפרק, כשנדבר על הספר האחרון שהוצאת. אז כל מי שהחזיק בידיו את אחד מהתרגומים הרבים רבים של אברהם, גילה מיד שמדובר במתרגם מחונן ופואטי, שתרגם בין היתר, כי הוא תרגם כל כך הרבה, גם את האיליאדה והאודיסאה. אז היום בפרק המוקד שלנו יהיה האיליאדה, שזה השיר האפי הראשון שחיבר גדול המשוררים היוונים, ואולי המשוררים, ואולי גדול המשוררים בכלל, יווני בין המאה התשיעית לפני הספירה שנקרא הומרוס. עכשיו, כשאנחנו אומרים שהוא חיבר את השירה הזאת, ואת האודיסאה שעוקבת אחרי מה קרה לגיבורים היוונים ששרדו את המלחמה, אז חייבים להזכיר שהומרוס חיבר, הייתי אומר, לכאורה, כי כמו שנגלה בשיחה הזאת, כל קצת לכאורה כשמדובר בשירות האלה, שירות שחוברו כל כך ממזמן שאנחנו לא יודעים יותר מדי על הנסיבות, או שאנחנו כן יודעים, אנחנו נגלה. אז בפרק הקודם, הפרק הראשון, התחלנו מסורת קטנה, שבה קישרנו כבר בהתחלה את הנושא של הפרק, למי שהעניק לפודקאסט הזה את שמו, שזה חורחה לואיס בורחס, כמובן עם הסיפור שלו ספריית בבל. אז בורכס מתעסק לא מעט עם הומרוס והשירה שלו, הוא אוהב אותה אהבה גדולה ומתמודד איתה בכתיבה שלו. במיוחד הייתי אומר בסיפור בין העל מוות, ששם הגיבור של הסיפור ממש פוגש את הומרוס ומגלה שהוא חלק מבני העל מוות. אז אנחנו לא ניכנס לסיפור המורכב הזה, ובעתיד כמובן שנקדיש פרק או כמה פרקים לבורכס עצמו, אבל אני כן הייתי רוצה מכאן להיכנס להומרוס. אז אברהם, אם אתה יכול בבקשה להכניס אותנו למה שנקרא שאלה הומרית, או הבעיה הומרית, בהקדמה שלך לאיליאדה, אתה כותב שאתה דבק בגישת העתיקים, ומתייחס לאיליאדה ולאודיסאה כיצירות של משורר אחד, של הומרוס.
נכון, נאמר שכרגע בימינו, כן, השאלה אם היה או לא היה אדם אחד בשם הומרוס, והאם הוא האחד חיבר את האיליאס, האיליאדה והאודיסאה, או שכל אחת מהן היא פרי יצירתו של משורר אחר, או אפילו של מספר משוררים, זו לא שאלה כל כך מהותית לעצם היותן של היצירות בידינו. זה כמו שגולגלתו של מוצרט שנמצאת במוזיאון מוצרט, אין ודאות שזו אכן גולגלתו של מוצרט, אבל מה זה משנה? המוסיקה שלו היא נחלת כולנו. אז כך גם באשר ליצירות של הומרוס. השאלה האומרית, או הבעיה האומרית, שמתחבטים בה או התחבטו בה מאז נאמר בתקופה המודרנית, מאז המאה ה-18, בעצם שואלת מי היה האיש הזה, כשם שאמרנו, האם הוא האב היוצר של שתי השירות האפיות שמיוחסות לו, או רק של אחת מהן או של חלקים מהן, בין איזה תקופה הוא היה, האם ידע לכתוב, האם הכיר בכלל את הכתב, התשובה לזה היא כנראה שלא. שום, באיזה מקום גיאוגרפי בכלל, של, אתה הצגת אותו כמשורר יווני, השאלה בכלל מה זה יוון, שהרי לא הייתה ישות פוליטית אחת גדולה בשם יוון, היה הייתה תודעה, נאמר, פן-הלנית, כן, של כל אותם אנשים, כן, או בני אדם שהתייחסו לאב קדמון מיתולוגי אחד בשם הלן, אבל מוסכם על כולם שהאיליאס והאודיסאה לא נוצרו במה שאנחנו קוראים היום יוון, אלא באסיה הקטנה. נאמר דרום מערב טורקיה של ימינו, ובכלל היו על פי המסורת 7 ערים באזור הזה שהתחרו על התואר מולדתו של הומרוס.
זה כבוד גדול.
כן, כבוד גדול. דומני שמי שמנצחת בקרב הזה הוא למעשה האיכיוס, היות ששם באי הזה הייתה חבורה או אגודה של משוררים שנקראו ההומרידים, כלומר בני הומרוס, כמובן שם ציורי, אלה לא היו בניו הביולוגיים בוודאי שלא, כן, אולי האומנותיים, והם בעצם היו רפסודים, כן? רפסודוס היה משורר, או נקרא לזה זמר, כן? מקצועי, ש בעצם דקלם באופן אומנותי את השירה האפית בעיקר, ועשה את זה מה שנקרא על פה, כן? זו הייתה האומנות. ישנו ייצוג מאוד מאוד ידוע ויפה של רפסודוס אצל אפלטון בדיאלוג הקצר איון. איון הוא רפסודוס כזה, שמתגאה ומתפאר ביכולתו המופלאה כביכול בדקלום הומרוס. אז תשובה לשאלה האומרית לי לכל הפחות אין, אבל כשם שכותב הפילולוג בשם קנליף, שחיבר גם לקסיקון הומרי, אי אז בראשית המאה ה-20, אם אני זוכר נכון, הוא אומר שמי ש... וזו פרפרזה, כי אינני זוכר במדויק, אבל הוא טוען שמי שהתוודע אל היצירות האלה, קל וחומר בשפת המקור, וחקר אותן ולמד את ה, את ה, את הכתוב, הוא כשלעצמו פתר עבור עצמו את, את הבעיה האומרית. וזה מתקשר למה שאמרתי בתחילת הדברים, ששאלת זהותו של הומרוס היא לא ממש רלוונטית. אנחנו יכולים לומר שהעתיקים, אגב, הזכרתי את אפלטון, בעיניהם היה הומרוס איש אמיתי, אדם בשם הזה, והוא אביהן של האיליאס והאודיסאה.
זהו, אתה כותב
במה שאני טוען...
לא היה ספק. זאת אומרת, ליוונים הקדומים לא היה ספק. מהמאה ה-18 הספק הזה מתחיל?
לא, לא, הספק התעורר עוד קודם, גם בתקופה העתיקה. המלומדים באלכסנדריה כבר היו חלוקים בשאלות האלה. אבל העיסוק המחקרי, המדעי בשאלה, מתחיל במאה ה-18 בחיבור כזה שנקרא הקדמות להומרוס, שכתב פילולוג מלומד גרמני. אבל גם העתיקים נחלקו לכאלה שאמרו שהאיליאס היא מעשהו של הומרוס והאודיסאה לא, משורר אחר. היו כאלה שטענו שאת האיליאס חיבר הומרוס בשיאו, ואת האודיסאה בימי זקנותו, שהיא כביכול פחותה במעלתה מן האיליאדה. זאת אומרת, השאלה הזאת הייתה גם, העסיקה גם את העתיקים. אין לי בטוח לגבי אפלטון, שהרי בדיאלוגים שלו מוזכר הומרוס כמחבר האיליאדה והאודיסאה, אבל השאלה, התהייה לגביו, התעוררה עוד בעולם העתיק. לכן אני אומר שמה שהיה טוב בעיני אפלטון, כן? אפילו אם הוא טועה, כן? טוב בעיניי, וזה באמת גם חסר משמעות. יש לנו היצירות עצמן, זה מה שמשנה.
כן, ואז באיזשהו מקום נראה לי שאולי אתה אומר שפשוט נשאיר את זה להיסטוריונים. לא שהם יכולים לפתור את זה.
ככל הנראה, לא.
זה לא שאלה שזה...
איזשהו, אתה יודע, ציון קבר כזה של... כלומר, פה קבעו הומרוס, ואין איזושהי... יש ביוגרפיות עתיקות על הומרוס, אבל אין... תלאים של בדיות, זה לא משהו מהימן שאפשר להסתמך עליו.
טוב, אז באמת כבר בתשובה שלך אנחנו קיבלנו כמה כיוונים לכמה שהייתי אומר, השירה הזאת זה באמת ברמיזות, כמה היא שונה מאוד מהשירות, מהשירה, מהספרות שאנחנו מכירים, ואני חושב ששוני מאוד גדול, וזה יודע כל מי שמכיר, זה שזה שירה אוראלית. אתה אומר, הומרוס כנראה לא ידע בכלל כתב.
נכון.
אז זה שירה שהיא נכתבת, לא נכתבת, היא בעצם מחוברת בעל פה.
נכון.
ואני חושב שאולי כדאי, אנחנו נשמח אם תקרא את הפסקה הפותחת של האיליאדה, כי גם יש שם איזה רמז לזה, וגם... בעצם מקבלים את, כמעט את כל היצירה ככה בפסקה ראשונה.
את העיקר שלה, זה נכון. אז אני באמת אקריא את ה, כשם שאמרת, הפסקה הפותחת, רק אני אקדים ואומר, אולי אנחנו גם נזכיר את זה מעט אחר כך, התרגום כאן הוא תרגום בפרוזה, הטקסט המקורי כמובן הוא טקסט שירי, שקול, במשקל, באקסמטר, אבל התרגום הוא תרגום בפרוזה, והשורות הראשונות זה מה שנקרא הפרואיניום, הפתיח, כן, ליצירה. זעם אכילס בן פלאוס שירי אלה, הזעם הנורא אשר המיט אין ספור מכאובים על האחיים, והשליך נפשות גיבורים רבות ואיתנות אל האדס, עשה את גופותיהם טרף לכלבים ולכל בעלי הכנף, ותוכניתו של זאוס נתממשה. למין היום בו לראשונה נחלקו במריבה בין אטראוס, מלך בני האדם, ואכילס הנהדר. אז אלה למעשה טורים 1 עד 7 בספר הראשון של האיליאס, של האיליאדה, והן, כשם שאמרתי, הן הפרואימיום. ואנחנו רואים בתורים האלה קודם כל את מה שמכונה האינבוקטיו, זאת אומרת הפנייה אל אלת השיר, אל המוזה. הוא אומר, זעם אכילס בן פלאוס, שירי אלה, לא אני המשורר או הרפסודוס או מי שזה לא יהיה, לא אני השיר והדקלם את זה, אלא היות שמדובר באמת יצירה אדירת ממדים, כאן נדרשת איזושהי התערבות אלוהית, איזושהי עזרה על טבעית, וזה תפקידה של המוזה, כן? אלת השיר.
אני חושב שהפנייה הזאת היא פנייה בתוך השיר עצמו, שהומרוס, בהנחה שקיים אדם כזה, הוא באמת פונה מחוץ לשיר, אל העילה ומבקש ממנה עזרה. זה לא רק אמצעי ספרותי.
תראה, היות שזו האינבוקטיו הראשונה אי פעם, כן? בספרות היוונית לפחות, זו הקונבנציה. כלומר, כל מי שכתב שירה אפית אחר כך, השתמש בנוהג הזה, במוסכמה הזאת, הסיודוס, פחות או יותר בן זמנו של הומרוס, פותח את התיאוגוניה שלו בכלל בשיר הלל למוזות, כן? שבסופו הוא גם מבקש את עזרתן בהמשך הסיפור. אפולוניוס איש רודוס שכותב, כן? נניח 500 שנה אחרי הומרוס פותח את האפוס שלו, את הארגונאוטיקה, בפנייה לפויבוס אפולון, אדון המוזות. זאת אומרת, זה גם אמצעי ספרותי וגם אם תרצה יש לזה איזושהי תכלית מעשית, כי שירה אפית בעצם טבעה היא שירה ארוכה ומסועפת, ונדרשת כאן התערבות אלוהית. ואגב, זו לא הפנייה הראשונה היחידה אל המוזה באיליאס, גם בספר השני לפני הקטלוג המאוד מאוד ארוך ומפורט של הספינות ומספרי הלוחמים שהגיעו מאזורי יוון אל טרויה, גם שם הומרוס פונה אל המוזה, למעשה בריבוי הוא פונה אל המוזות. תן לי למצוא את זה רגע. הנה, זה בטור 484 לערך, בתחילת הקטלוג הוא אומר, אתה ספרו לי מוזות השוכנות באולימפוס, שכן אלות אתן, נוכחות ויודעות הכל, אך לאוזנינו מגיע שמע הדברים בלבד, ואיננו יודעים דבר לאשורו, מי היו מפקדי הדנאים ומי מושליהם. ואז הוא מעיד על עצמו, לא אוכל לספר ולמנות את שמות ההמון, לא, גם לו היו לי 10 לשונות ו10 פיות, כל קורא עד ובקרבי לב נחושת. אלמלא אתן מוזות אולימפוס בנות זאוס נושא האיגיס, תספרנה על אודות הרבים אשר באו עדי איליוס. ואז הוא אומר, אמנה כעת שמות הקברניטים והספינות כולן. כלומר, המוזות הן חלק אינטגרלי בכל השירה, גם אם לא מזכירים אותן בכל פעם ופעם. וזה, זה עניין שאמרתי, יש לו תכלית גם פרקטית, כן? זה שיר ארוך מאוד, וגם תרצה אולי איזשהו אלמנט דתי, כן? בטוח להזכיר את המונח הזה בהקשר להומרוס, אבל כן, איזושהי עזרה על-טבעית למלאכה שנתפסת על-אנושית כמעט.
כן, וזה גם מהדהד כמובן את העלילה עצמה, שכבר בפסקה הראשונה, בשורות, התורים הראשונים, אנחנו מגלים שהמלחמה כולה, או לפחות הריב בין אכילס לאגממנון, אבל כמובן שגם המלחמה כולה, היא תוכנית של האלים, במקרה של אגממנון ואכילס זה תוכנית של זאוס.
נכון.
ובמקרה של המלחמה כולה, זה בעצם אלת המריבה.
אתה מדבר כאן על הרקע בכלל למלחמת טרויה, כן, אז אלת המריבה אריס, כן, היוונים בכלל אהבו להעניש באלף כל מיני תכונות מופשטות בעינינו, כן, ולתת להן מעמד אלוהי. אז כך יש לנו את אריס, אלת המריבה, פובוס, הפחד, אתה, כן, הטירוף ההרסני, שגם מצויה בכל העלילה הזאת, כן, של המלחמה. כל מלחמה היא בחסותה, גם של אריס, בחסותן, גם של אריס וגם של אתה. אז כן, בראשית המלחמת טרויה, שוב, אנחנו נכנסים כאן לתפר הזה, או לחיבור לא מאוד נוח בין מיתולוגיה, מה שאני אקרא אגדה, לבין היסטוריה, כן? ונאמר שבבסיס הדברים, כן, יש איזושהי אמת היסטורית עובדתית, כן? שברבות הימים קיבלה נופך אגדי כזה, עם התערבות של אלים ואלות, וזה האלמנט המיתי, האגדי, בסיפור, שכמובן, אתה יודע, זה מה שנקרא הסיפור האיתיאולוגי, שנותן סיבה לדברים. כלומר, יודעים שהיה איזשהו עימות, כן, יווני טרויאני, כן, או יווני מזרחי כזה, כן, כלומר, טרויה היא המזרח, כן, הטרויאנים אמנם דוברי יוונית באיליאס, אבל הם לא יוונים. הם טרויאנים ובעלי בריתם בכלל שהגיעו מערבות טורקיה היותר מזרחית. אז האימות הזה היה. הסיפור של מלחמת טרויה נותן לו נופך אגדי, כן? מקנה לו נופך אגדי יותר, וטוען ש... טוב, זו לא באמת הראשית המוחלטת, אבל שורש המריבה הוא. באימות בין שלוש האלות, אתנה, אפרודיטה והרה, כן? שביניהן הושלך תפוח המריבה שהשליך האריס, שעליו היה כתוב לכאורה ליפה באלות. ומי ישפוט מי היפה באלות, אם לא פאריס אלכסנדרוס, הנסיך הטרויאני, היפה בגברים. והוא הכריע לטובתה של אפרודיטה. לא בלי שוחד מקדים של כל אחת מן האלות, וכמובן בתור גבר טיפוסי הוא בחר בשוחד של אפרודיטה, כלומר אהבתה של היפה בנשים הלן. זו העובדה שהיא הייתה נשואה ואשתו של מנלאוס מלך ספרטה, היא לא מהותית לצורך ההבטחה. ומשם הכל ידוע, חטיפתה של הלן, גיוס ורתימתם של כל מפקדי ומלכי העולם היווני למסע מלחמה מפואר נגד טרויה, והנה לך המלחמה. אבל האיליאדה למעשה לא עוסקת במלחמת טרויה, היא מתארת לנו הרי אפיזודה במלחמה הזאת, אפיזודה מאוד קצרה של כמה שבועות.
זו גם הבקשה. זאת אומרת, זו גם הבקשה, אני חושב של הומרוס מהמוזה, תלחדי לי איזה חוט קו עלילה אחד, הזעם של אכילס, ודרכו אני אספר את כל המלחמה.
בדיוק, אז זו גם גדולתו האומנותית של הומרוס, שהוא לא מפרט, הרי אתה מסתכל על האיליאס, על האיליאדה, אתה רואה, זה באמת, כנאמר 560, 70 עמודים של ספר בין ימינו. טוב, זה יגולל לי עכשיו את כל מלחמת טרויה. לא ולא. הסיבות למלחמה, המהלכים הראשונים שלה, הם בבחינת ידע מוקדם שנדרש לקורא, מאזין. ויש אזכורים והפניות למאורעות שקדמו לעלילה של האיליאדה במהלך היצירה. אבל אנחנו בעצם נזרקים, כמו שאומר המשורר אורטיוס, in medias res, אל אמצע העניינים, אל אמצע הדברים. פה זה אפילו אל סופם, כי אנחנו בשנה העשירית והאחרונה, הם עדיין לא יודעים את זה בוודאות, אבל זו אנחנו יודעים, בשנה העשירית והאחרונה של המלחמה, והאפיזודה שדרכה אנחנו נקבל בעצם מעין מבט על, גם על המלחמה כולה ועל הנפשות הפועלות בה, זה הזעם של אחיליס. זו גם המילה
הראשונה ביוונית. יש עשרות אלפי לוחמים, הוא מתאר את זה משני הצדדים.
כן.
הרבה מהם, זאת אומרת, אנחנו ממש יודעים את השמות, הוא גם כל פעם כמעט כל פעם שעולה מישהו להילחם, הם מתחילים עם ההיסטוריה שלו, מאיפה הוא בא, אולי יש איזה רמז לאן הוא הולך, האם הוא ימות, האם הוא יחיה.
כן, כן, יש כמה, נאמר, התמקדויות כאלה בכמה המקרים של דו-קרב בין שני לוחמים, שהקרב עצמו הוא עניין רגעי, כן, אבל קודם להם, כלומר קודם לקרב עצמו, פירוט גנאלוגי מאוד מאוד ארוך, סיפור קצת על עברו של כל לוחם,
לאבותיו
וכולי וכולי, כן, זה, שוב, זה חלק מ... אני בספק אם זה אכן היה ככה בקרב עצמו,
כן, זה לא נשמע ככה,
אבל זה חלק מן האומנות, מן קווי המתאר של האפוס. בכל אפוס זה יהיה ככה. והאמת היא שמבחינת האפוס היווני לא נשתמר בידינו, אלא האיליאדה, האודיסאה מהתקופה העתיקה, והארגונאוטיקה, אלה השירות האפיות היחידות שנותרו בידינו בשלמותן.
במובן הזה אני חושב שהמלחמה, לפני ששנייה נעסוק במי זה אכילס ולמה הוא כל כך מיוחד, כי באיזשהו מקום הוא מרגיש מצד אחד שהוא המיצוי של הכבוד היווני, ומצד שני הוא גם שובר אותו, הוא אומר ברגע מסוים, לא אכפת לי שהיוונים יפסידו, דווקא כדי לשמור על הכבוד שלי ולהראות להם שאני הלוחם הכי טוב והם לא יכולים בלעדיי, שיחרבו כולם, זה לא מעניין אותי, הטרויאנים לא עשו לי כלום.
נכון.
אבל לפני זה הייתי רוצה את ההתייחסות שלך, מלחמת טרויה זה כמעט לא זה ודאי לא מלחמה במובן המודרני שלנו, שזה צבאות אנונימיים, אלא זה מלחמת הגיבורים היוונים, אם יש כזה דבר גיבורים יוונים, הם האחיים, הארגאים,
כן, כל אחד מגיע עם לצורך העניין היוונים, כן.
כן, לבין הגיבורים הטרויאנים, ששניהם מאמינים באותם אלים, זהוס בעד הטרויאנים, הרה בעד היוונים, זאת אומרת...
כן, אומר שזהוס הוא פחות או יותר נייטרלי, הוא לא נוקד מפורשות צד זה או אחר, למעט המחויבות שלו לתטיס, להעלות את קרנם של הטרויאנים. אבל הוא לשון המוזניים, נקרא לזה כך. ויש מחנות בקרב האלים, כן.
אז התהילה היוונית והטרויאנית שכל לוחם מנסה להשיג לעצמו. כן. איפה אכילס סוטה בהקשר הזה? או שאתה רוצה להתייחס קודם לתהילה הזאת?
כן, תראה, השירה הזאת נקראת שירה אפית הרואית. ישנם כמה סוגים של שירה אפית. ישנה למשל שירה אפית דידקטית, שתכליתה שונה לגמרי, מטרתה ללמד משהו. כמו האפוס הדידקטי, מעשים וימים של הסיודוס. האיליאס והאודיסאה הן שירות אפיות הרואיות, והן מדברות על אותה תקופה, עידן ההרואים, הגיבורים, דור הגיבורים, אגב, במניין הדורות של עוד מיתוס אחר, כן? דורות בני האדם, גם אותו אפשר למצוא אצל הסיודוס במעשים וימים. אז הדור הגיבורים הוא למעשה דור אחד, אם תרצה, לפני ההיסטוריה האמיתית, כן? דור הברזל, שזה הדור שלנו. והם הגיבורים שלחמו אחד גיסה בטבעי, המלחמה המפורסמת בטבעי, השיבה נגד טבעי, ומעידך הלוחמים בטרויה. אז מטבע הדברים אנחנו מדברים על אנשים שהם למעלה מבני אדם המוכרים לנו בסביבתנו. גם הומרוס פה ושם מראה לנו על המרחק שלו עצמו מן העלילה שאותה הוא מגולה. הרי מלחמת טרויה מתאורכת נגיד ל-1200 לפני הספירה, הערכה גסה וכל הדבר, מספר עגול. והומרוס עצמו, אתה אמרת מאה התשיעית, בסדר, אנחנו לא נתווכח על זה כי אף אחד לא באמת יודע, מקובל לפחות למיטב ידיעתי לייחס אותו דווקא לאמצע המאה השמינית לפני הספירה, אבל זה באמת
מאות
לא,
שנים
לא
לפני
אחרי המלחמה.
מאות שנים אחרי המלחמה.
בדיוק, בדיוק. בתחילה אגב סברו שהומרוס היה בין התקופה שהוא ראה את הדברים במו עיניו, אבל זה לא כך. כלומר, ואנחנו רואים את זה כי לפעמים כשהוא מתאר לוחם, דיומדס, מניף סלע, גם לא שלושה גברים מבין אלה החיים בימינו היו יכולים להרים אותו, אבל הוא הרים אותו לבדו.
זה הומרוס אומר. זה הומרוס אומר.
זה הומרוס אומר, כן, ודאי. אז התקופה עצמה היא תקופה על אנושית מהבחינה הזאת. אם כי נשים לב שבכלל כל מי שמתואר באפוס, באיליאדה, הוא לא אדם רגיל מן השורה, מבין, הוא לא אחד העם, אלא תמיד מורם מעם. הם כולם מלכים, כולם נסיכים, חלקם חצאי אלים, למשל אכילס, כן? זאת אומרת, באפוס, מעצם טבעו, כן, הוא נשגב לא רק מבחינת הנושא הגדול והכביר שהוא מתאר, לא רק מבחינת הלשון, שהיא לשון שמורמת מלשון היום-יום, אלא גם מבחינת המשתתפים בו, הדמויות הפועלות. הן לא דמויות שמייצגות אותך ואותי, כמו שאמרתי, אנשים רגילים במרכאות, אלא מלאכים, נסיכים, חצאי אלים, כאלה שניחנים בשלל תכונות חיוביות, גם שליליות כמובן, אבל כמו גבורה עילאית, אומץ לב שאין לשער אותו, תבונה, חוכמה, פיקחות, תעוזה, דברים שאנחנו יכולים לשאוף להשיג בעצמנו, ובעידן הזה, העידן ההירואי, פסגת השאיפות של הגיבור, של ההרוס, היא הקלאוס, כלומר התהילה שאותה הוא משיג בשני אופנים. קודם כל בשדה הקרב, ושנית גם במועצה, באספה שלפני הקרב, אם תרצה. כן? האספה, איך היא מכונה? המקנה כבוד לגברים.
כן.
זה גם חברה מאוד גברית מעצם טבעה. אבל אלה שני האידיאלים, להיות בולט ומורם ויוצא דופן גם בעיצה, כן? מן הצד האחד, ובגבורה בשדה הקרב מן הצד האחר. הכי לסוג הזה.
אבל מה מייחד אותו?
מה שמייחד את אכילס, הוא בעצם המרכז, כן, שסביבו מסתובבת עלילת האפוס, כן, הוא שורש הבעיה למעשה. אכילס ניחן בגבורה העילאית מבין יתר המלאכים שבאו לאסור מלחמה על טרויה. על זה אין חולק, אפילו לא אגמם לו. כן? הוא גם אומר לו באופן מזלזל בספר הראשון, נו, אז האלים עשו אותך לוחם לבלי חת, ניחא, אז מה? אין? זה כמובן מאוד פוגע בו. עכשיו, מה שמייחד את אכילס הוא א', ההכרה שלו בעצמו ככזה, והידיעה שהוא הגיע לטרויה כדי לממש את הארטה הזאת שלו, המצוינות הזאת שלו. והוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות, כי הדברים נאמרו לו מראש על ידי אמו, האלה, אלת הים, תטיס. והוא גם מפרש את זה, הוא אומר את זה מפורשות בספר התשיעי, הוא אומר, אמי, תטיס, אמרה לי שיש לי שני גורלות, פרפרזה, כן, זה לא ציטוט מדויק, או שאני אזדקן לי בפתיה, ארץ מולדתו, אעריך ימים, אראה בנים ובני בנים וכולי וכולי, אבל שמי לא יוודא ולא לא, 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 לא יכירו אותי בעתיד, או שאני אלך לטרויה, עמות צעיר, ושמי יוודא לעדי עד.
אנחנו נדבר על
אנחנו יודעים במה הוא בחר.
כן, אנחנו כנראה מדברים עליו אלפי שנים אחרי, אז כנראה שהוא בחר... בהתחלה הוא רוצה את הדרך הראשונה.
מה?
בהתחלה הוא הולך בדרך הראשונה, אני לא אלכם.
כן, זה נראה לי קצת קשה בשלב כלשהו להבדיל, האם זו אסטרטגיה מצידו, אני חושב שכן, כי בהתחלה... משום שכבודו כל כך נפגע וחולל על ידי אגמנון, הוא מבקש מתטיס שתשאל את זאוס ותשכנע אותו, תשדל אותו להעצים את כוחם של הטרויאנים, כדי שאגמנון ולרוע מזלם גם יתר היוונים יבינו עד כמה הוא נחוץ להם. ובהיותו, הרי אכילס הוא לא מושלם, זה אולי גם מה שיפה בו, כן? כי אם הוא היה מושלם, אז אולי לא היו לנו נקודות אחיזה להאחז בהן ולהגיד, או להזדהות איתו, כן? אז הוא לא מושלם. אולי אף אחד מאיתנו לא יזכה להגיע למדרגת הגבורה והעוז והכוח וכולי וכולי של אכילס, אבל מבחינת הגמים שיש בו, אנחנו יכולים גם יכולים להזדהות איתו, החיפזון, הלהיטות לעשות דבר מה בלי לראות את הנולד, וזו כמובן השגיאה שלו, והיא יותר מובהקת ואפילו יותר כואבת, כי היו לו הזדמנויות לחזור בו, כן? וכל פעם הוא פספס את ההזדמנות הזאת, עד שכמובן הגיע לנקודת האל חזור, שבא לידי ביטוי במותו של פטרוקלוס, לידו הקרוב, שזה מבחינתו של אכילס, כלומר, זו השגיאה הגדולה ביותר שלו, שהוא למעשה גרם למותו של פטרוקלוס.
כן, אז בוא נעיר את זה, זאוס, תטיס אמו מגיעה לזאוס, משכנעת אותו, זאוס מחזק את הטרויאנים, היוונים נוחלים דבוסות, כמעט ממש מגיעים עד הספינות והספינות נשרפות, אגמנון שהכעיס את אכילס, חוזר בו ושולח איזה משלחת, ומבקשים ממנו, כן, שוב ושוב תחזור בבקשה, הוא לא מסכים.
נכון.
אבל כדי שהמחנה בכל זאת לא יהיה מחוסל לחלוטין, הוא שולח את החברו הטוב ביותר לקרב, לובש את השריון שלו.
נכון.
ואז הקטור, גיבור הטרויאנים, פשוט הורג אותו בקרב.
כן, אז בוא נתחיל לקראת סוף הדברים שאמרת. נכון, ישנן התבוסות המרות של היוונים, המשלחת אל אכילס, שמונה שלושה שליחים, אודיסאוס, כן, את מי תשלח למטרות שכנוע, אם לא את אודיסאוס, התחבולן, כן, רב האורמה, רב התושייה, רב הדרכים, אם מישהו יכול לעשות את זה, זה אודיסאוס. אייס בן טלמון, המכונה אייס הגדול, כן, שהוא יותר מייצג את הכוח הגולמי, ואת פויניקס הישיש, שאפילו היה בבחינת חונך לאכילס הקטן. כלומר, שלושה אנשים שעצם נוכחותם אמורה לעודד ולעורר את אכילס לשוב בחזרה אל המחנה, הם כמובן לא מצליחים, וזו נקודה מאוד חשובה, כי הספר התשיעי בשיר הוא בעל חשיבות באמת גדולה, כי זו נקודת העל חזהו. כן? פה אכילס כבר חורג מן המידה, המטרון, כן? ישנה אמרה, מטרון אריסטון, זאת אומרת, דרך האמצע היא הטובה ביותר, כן? וזה משהו שהולך גם בספרות העתיקה, עובר כחוט השני, גם הורטיוס שכבר הזכרתי אותו, מכנה את זה, אוריאה מדיוקריטס, כן? דרך הביניים הזהובה, כלומר, המתינות, היישוב הדעת, זה המפתח להצלחה, והאכילס בספר התשיעי חורג מיישוב הדעת, חורג מהמתינות, הציעו לו חרטה ומתנות פיוס באמת מעל ומעבר, והוא דוחה את זה. וזו בעצם, זה הפגם אצלו, מה שמכונה המרתיע, כן? הטעות, השגיאה, הפגם בדמות של אכילס, שהוא לא יודע, הוא לא מבין מתי די, מתי צריך להפסיק. ומשם כבר המדרון מאוד מאוד חלקלק אל הקטסטרופה הזאת של מותו של פטרוקלוס. המשלחת שווה בידיים ריקות, הטורנים כשם שאמרת ממשיכים להקות, אפילו מגיעים עד כדי הספינות, והקטור מבעיר אפילו אחת מהן, פטרוקלוס משקיף מן הצד ובאמת ליבו נחמר ורחמיו מתעוררים על היוונים, והוא מבקש מאכילס רשות לצאת בראש צבא המירמידונים, חייליו של אכילס, ורק להדוף את הטרויאנים ממחנה היוונים. ואכילס מזהיר אותו, אל תיגרר בלהט הקרב אחרי הטרויאנים הנסוגים, אל תבוא אל חומות העיר, כי ישנם אלים שהם אוהבים את הטרויאנים, ומי יודע אולי מי מהם יפגע בך. וזה בדיוק מה שקורה. בלהט הקרב, וזה קורה בספר השישה עשר של האיליאדה, שם, זו בעצם האריסטאה, עלילות הגבורה של פטרוקלוס, הוא הודף את הטרויאנים, קוטל רבים מהם גם... ישנו שם דו קרב מפורסם נגד סרפדון, ואז הוא בעצם שוכח את הזהרתו של אכילס, הוא מגיע כמעט עד חומות טרויה, ואז כשם שאמרת הקטור הורג אותו, זה לא בדיוק, משום שקודם כל זה אפולון, קודם כל אפולון מהמם אותו, מכה אותו, כן, במכת אל, ובעצם פושט את השריון מעליו. שני, מגיע איזשהו חייל מצבא הטרויאנים, חייל פשוט בשם אופורבוס, כן? והוא נועץ חנית בגבו של פטרוקלוס, וכשפטרוקלוס ככה כבר בעין אונים, רק אז מגיע הקטור ונותן לו את מה שנקרא קו דה גראס, כן? מכת החסד, והורג אותו. אז זה לא שהקטור קוצר פה את כל התהילה, הוא לא באמת ניהל דו קרב נגד פטרוקלוס, הוא פשוט נתן את המכה האחרונה, וכמובן נטל ממנו את השריון של אכילס. ואז מתחולל קרב על הגופה, כן? שהרי אחד הדברים החשובים זה להביא את גופת המת לקבורה קדים. הטרויאנים רוצים לחטוף את הגופה של פטרוקלוס, בסופו של דבר היוונים מביאים אותה למחנה שלהם, אכילס כמובן מזדעק ומבין מה קרה, וזו תחילת החזרה שלו לקרב.
כן, עכשיו כשהוא חוזר לקרב, לפני שהוא חוזר, אנחנו מקבלים סצנה שלמה, אין לו שריון.
נכון.
הוא צריך שריון חדש.
נכון.
ובעצם אחד מהאלים, פייסטוס, מייצר לו שריון, אבל מעבר לעובדה הזאת, אני חושב ש... יש פה איזה סצנה מהממת של מה יש על השריון.
בוודאי.
שאל עושה שריון, הוא יכול להכניס נראה שאת כל העולם כולו.
נכון.
ובעצם יש פה, יש כל מיני דברים, אבל יש שתי ערים, שאחת במלחמה ואחת בשלום.
כן.
זאת אומרת, זה איזה מושג, אני חושב שמראה שלא כל העולם הוא במלחמה תמיד, אלא
בוודאי, כן.
גם יש שלום בעולם, אבל המלחמה והשלום שתיהן הם... איך אני אומר זאת? זה לא רומן, זה לא רומן, אבל זה לא שירה אנטי-מלחמתית, ודאי.
לא, לא, אבל כן, כן, המסקנה מכל האפוס היא שהמלחמה היא במובנים רבים וטובים מיותרת. משום מה לא השכילו ללמוד את זה ב-3,200 השנה שחלפו מאז מלחמת טרויה, והיו גם עוד כמה מלחמות בדרך, אבל כל פעם בתום המלחמה מבינים שכנראה היא הייתה מיותרת. אבל נחזור רגע למה שאתה אמרת. מה שאתה מתאר בעצם נקרא אקפרסיס. אקפרסיס זה עוד למעשה מוסכמה אפית. בכל שירה אפית, הרואית, תהיה לך אקפרסיס. אקפרסיס, נייחד את זה לאידיאל, זה תיאור. של תיאור ספרותי מאוד מפורט של איזשהו חפץ אומנותי. כן? אז ישנה האקפרסיס המפורסמת, האקפרסיס בה הידיעה, בספר ה-18 של האיליאדה, ואלה מעשי התחרית של הפייסטוס על המגן המפואר שהוא מכין לאכילס. הוא מכין לו גם את יתר פריטי השריון, כלומר... קסדה וחנית וחרב וכולי, אבל המיקוד הוא על המגן, וכמובן בשירות אפיות אחרות זה חוזר על עצמו. שוב, בארגונאוטיקה אז יש תיאור הגלימה של יאסון, גם מה רקום על אותה גלימה, וכמובן באיינייס של ורגיליוס ישנו תיאור של מגן איינייס, מתוך השראה ברורה של מגן אכילס. ובאקפרסיס הזאת שנפרסת על כמה עשרות טובות של טורים, לא כ-200 אם אני טועה, מתוארים דברים שונים. יש תיאור בכלל של גם של כיפת השמיים, אם אני זוכר נכון, ויש תיאור של מעשה ציד ושל עיר בשלום ועיר במלחמה, כלומר תיאור של העולם וכל יושבי בו, כן? נקרא לזה ככה, מתקופתו של הומרוס או 500 שנה לפניו, כן? דברים שהם פחות או יותר אוניברסליים, כן? זו מעין גם דיגרסיה מאוד 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 גדולה, מאוד מאפיין אפי, בעלילה עצמה. כן, אבל האקפרסיס הזו ידועה מאוד ומאוד מרשימה.
עכשיו, אכילס מייצרים לו את השריון, המגן, הוא חוזר למלחמה, בעצם, הייתי אומר, פשוט קוטל טרויאנים, הוא גם אומר את זה, כל טרויאני שיבוא... בקרבתי, אני פשוט אחסל אותו.
בוודאי, בוודאי. זה למעשה כתל שנפרסים על פני הספר ה-20 וה-21, וסיעם בספר ה-22, הדוק רב עם הקטור.
כן, והייתי אומר ש... זאת אומרת, זה נורא ברור לנו, כי אמרו לנו את זה, אמרו לנו שאכילס הולך לקטול את הקטור, ואחרי זה הולך כנראה מהר מאוד למות צעיר, הוא בחר את הקביל הזה, והייתי רוצה לשאול על, זאת אומרת, האפוס הזה, וגם הזכרנו את זה הרבה פעמים, כי אנחנו יודעים את העבר, אנחנו גם יודעים את העתיד, זאת אומרת, המושג ספוילר הוא לא קיים
לא, בוודאי שזה לא מה שמשנה.
אי אפשר להרוס לך את מה שקורה.
נכון, נכון. כי אנחנו לא קוראים, או בעבר לא היינו מאזינים לאיליאדה ולא לאודיסאה כל כך הרבה פעמים, אלמלא היה בהן איזשהו ערך מוסף. זה לא רק הסיפור. משום שגם לדמויות עצמן הסוף ידוע. הקטור, כן, בספר השישי, בפגישה הנוגעת ללב עם אשתו אנדרומחה, פעם האחרונה שהוא רואה אותה למעשה, לפני מותו, הוא אומר, אני יודע, כן, טרויה טיפול וביתו של פריאמוס, אבא שלו, מלך טרויה, איפול וטרויה טובת, זה ידוע איך שהוא גם לטרויאנים. אז נשאלת השאלה, לשם מה? וכאן זו האמת, נקרא לה, לא טרגית, אבל אולי הכואבת, הבלתי נמנעת, כן? שממנה אפשר גם להשליך על החיים שלנו, וזו הסיבה אגב שאנחנו חוזרים וקוראים ביצירות האלה, זה שהסוף הוא ידוע מראש, כן? זה לא משנה אם ידוע סופה ותוצאותיה של המלחמה, כן? איזה צד ינצח ואיזה יפסיד, או סוף ודאי של כל אחד ואחד מאיתנו, כן? אנחנו לא נחיה לעד. מתי השעה יהודה לכל אחד מאיתנו, זה אנחנו בינתיים נעלם מאיתנו, אבל זה יגיע מתישהו. אז באמת נשאלת השאלה, בשביל מה לפעול, למה לעשות? כי מה שמשנה זו הדרך, לא הסוף. אמר משורר לטיני מפורסם, קדמוני, אני זוכר את שמו, פיניס אוריגינה פנדט, כן? הסוף תלוי בהתחלה, כן? כלומר, הסוף ידוע מראש, מוות, כן? באופן זה או אחר, אבל השאלה איך אתה מגיע לשם. נכון, אתה יכול לומר, גם ככה אני אמות, גם ככה נפסיד במלחמה, בוא ולא נעשה כלום. זו דרך אחת, אבל זו לא הדרך של הגיבורים היוונים, ובכלל לא הדרך של אף אחד. כן, שיש לו קצת דעת, אלא הוא פועל ועושה, לשמה, כדי, אומר הקטור, כן, להצטיין תמיד, להשיג משהו, להיות לשיר בפי דורות העתיד, זאת אומרת שיזכרו אותי, כן? זו התכלית, לעשות דבר שהוא בעל משמעות, לתת משמעות לזמן הזה שיש לך, גם כשאתה יודע מהו הסוף.
כן. והקוראי האליאדה או המקשיבים לה לא יודעים מה, זאת אומרת הם יודעים,
הם יודעים מה יהיה בסוף
עם הסוס הטרויאני, אבל זה לא איך
הסיפור, זה שהתחבולה היוונית, הסוס הטרויאני בכלל לא מוזכרת באליאדה, כי זה לא העיקר. העיקר הוא הזעם של אכילס, התוצאות הטרגיות עבורו קודם כל ועבור היוונים, תבונה מאוחרת מדי, אבל בכל זאת התבונה שמובילה לפיוס עם אגממנון, עם פריאמוס מלך טרויה, בסוף הוא משיב לו את גופת הקטור, זו התכלית, כן? כלומר יש פה לקח שמלמד אותך קודם כל לנקוט ריסון, איפוק, כי אתה רואה מה התוצאות מן הצד האחד, מן הצד האחר אם לא התאפקת ולא ריסנת את עצמך והגעת לתוצאות הרות אסון, בכל זאת הנתיב הנכון הוא דווקא נתיב של פשרה ופיוס ולא הידרדרות מתמשכת, כן? עם מחיר, כן? המחיר של האובדן של השגיאות מן העבר, אבל בכל זאת התבונה לדעת לעצור בזמן, זה מה שבעצם בזה מסתיימת האיליאדה, בפיוס ובהלוויה של הקטור.
כן, אז רק כדי לסיים, אכילס, לסיים את העלילה, בוא נגיד, אכילס קוטל את הקטור בקרב, לא קשה לו יותר מדי.
כן, גם יש לו עזרה של אתנה. נכון, אתנה מתערבת, היא משיבה לו את החנית, אחרי שבפעם הראשונה שהוא מטיל את החנית, הוא מחטיא. ואז בעזרתה של אתנה, שגם מוליכה שולל את הקטור, כן? היא משיבה את החנית בחזרה לאכילס, והוא מכוון, הוא מדייק את ההטלה השנייה ופוגע בהקטור מכה אנושה.
ואז בעצם הוא מתחיל להתעלל בגופה של הקטור, כי כמו שאמרתי, הדבר החשוב ביותר זה להשיג את הגופה ואת כל טקסי ההלוויה.
הוא רוצה את קרסוליו וגורר אותו אל מחנה החיים, משליך אותו בבוז, כן? בבוז. לכלבים, כן, בחול, ברפש, אבל, כן, באורח ניסי, הגופה אינה נשחטת, כן, כי האלים שומרים על תוהרה כגמול, כן, בעיניי לא גמול משמעותי, אבל ניחא, גמול על יראת השמיים של הקטור כלפיהם, שהוא הקפיד להעלות קורבנות ולזבוח לאלים קדים בימי חייו, ולכן אחרי שהוא נהרג באלימות כזאת, המעט שהם יכולים לעשות עבורו זה לשמור שגופתו לא תזדהם ותעלה רקב.
ואז בעצם כחלק מהפיוס, אבא של הקטור, פריאמוס, מלך הטרויאנים, מגיע. איך הוא מפעס את אכילס? הזעם הנורא הזה שעקבנו אחריו.
הפיוס נעשה בכמה שלבים. קודם נשלחת תטיס, שוב, אל אכילס, עם הודעה מן האלים, די. כן? שמענו בקולך, הבאנו לתוצאה הפחות או יותר שביקשת, כעת אתה צריך להשיב בחזרה את הגופה. זאת אומרת, לאכילס יש צו אלוהי, כן, להחזיר את הגופה של הקטור. איך זה יעשה, לא אומרים לו, אבל הוא יודע שאי אפשר להמשיך בנתיב הזה. זה מהצד של אכילס. מהצד של פריאמוס, גם אליו נשלחת, אם אני זוכר נכון, איריס. ו מנחה אותו להעמיס פדיון על עגלה, כן, מכל טוב, ולהיכנס אל מחנה החיים, כן, שזה לא דבר פשוט כלל ועיקר, ולהשיב את גופתו של הקטור. וזה מה שקורה, זאת אומרת, הדבר הזה הוא בהשגחת האלים, ואכילס יודע ש הוא צריך להתפייס, אבל ברגע שהוא ממש רואה את פריאמוס שמצליח לפלס את דרכו גם בעזרתו של הרמס, כן? הוא לא יודע שזה הרמס, כי האלים תמיד לובשים דמות אנושית, לא מתגלים באלוהותם לבני התמותה, הם תמיד לובשים איזושהי תחפושת. אז הרמס לובש תחפושת של צעיר טרויאני, הוא מנחה את פריאמוס צעיר יווני, מרמידוני למעשה, כביכול מבין צבאו של אכילס, ומנחה אותו, את פריאמוס, אל המחנה ואל המקום מושבו של אכילס, ושם מעבר ל קרא לזה הפיוס הכפוי, אכילס גם מראה רגש אמיתי של הזדהות עם פריאמוס, כי גם פריאמוס יודע ככה לפרוט יפה על נימי נפשו של אכילס, ומזכיר לו את אבא שלו, כן, את פלאוס, ועושה השוואה בינו, בין פריאמוס, לבין אבא של אכילס, אז זה כבר מקרב אותו יותר מהבחינה הזאת. ואכן בסופם של הדברים ביניהם, אכילס משיב את הגופה של הקטור, והוא שב לטרויה, לקבורה.
כן, והזעם שלו בעצם הגיע לפיוס, כמו שאמרנו.
כן, הזעם שלו שכח.
כן, וימיו ספורים, אנחנו לא נראה את הסוף הזה, לפחות לא באיליאדה, אבל ימיו ספורים.
כן.
עכשיו אני רוצה לשאול, אני סיפרתי לך לפני שהתחלנו שב-2013 אני למדתי את התרגום שלך אצל פרופסור ירד מלכין בתל אביב, והוא ממש בהתחלה אמר, זאת אומרת, שנים רציתי ללמד את האיליאדה, אבל התרגום של צ'רניחובסקי, שהוא יפהפה, הסטודנטים לא קשה להם פשוט עם העברית. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל על התרגום, ואחרי זה איך אתה בכלל מגיע, התרגום של צ'רניחובסקי הכוונה, ואיך אתה מגיע לתרגם, כי תרגמת גם את האודיסאה, וכמובן עוד יצירות רבות.
כן. טוב, זו שאלה גדולה ומרובת רבדים, אז אני אנסה לענות לעיקר ולא לסטות יותר מדי. נאמר ככה, תרגומו של צ'רניחובסקי, כשם שציינת, תרגום מופת, ערכו עומד עדיין ויעמוד כנראה כל עוד ישנם דוברי עברית, ואני מעודד כל קורא וקוראת באשר הם, לעשות את המאמץ אם צריך, ואם אכפת להם מן השפה העברית, ולקרוא אותו.
אתה גם קראת פרקים ממנו בפרויקט הארכיון.
נכון, נכון, בפרויקט הארכיון, נכון, אמנם לא בעברה אשכנזית, שאני לא רוצה להרוס את תרגומו של צ'רניחובסקי, אינני יודע. אני יכול לקרוא לעצמי, למטרת שעשוע כביכול, בהתאמה האשכנזית, כדי לתת בעצם דוגמה לאקסמטר, אבל לא, בדקלום שלי את התרגום של צ'רניחובסקי, אני קורא את זה על פי העברה הספרדית, ההתאמה הדקדוקית. אז נאמר שכן, תרגומו של צ'רניחובסקי הוא תרגום שירי, ואני לא באתי לא להחליף אותו ולא לשפר אותו, לא, אני נאמר שהתכלית ללימוד יוונית מבחינתי, אני בכלל עיקר עיסוקי הוא יותר בלטינית דווקא מאשר ביוונית, אבל רצה גורל, או רצו האלים, רצה מי שרצה, ואני מוצא את עצמי עדיין מתרגם יותר דווקא מיוונית מאשר מלטינית, אבל זה עניין אחר. אבל תכלית לימוד היוונית הייתה הקריאה באיליאדה ובאודיסאה, זאת אומרת את הומרוס. ומהר מאוד התברר לי ש הייתי רוצה להתקין תרגום בפרוזה, כן? בפרוזה ליצירות האלה, ומדוע, כן? יש הרי, יאמרו, זה חטא ראשון במעלה לתרגם שירה כפרוזה, אז נכון, אולי זה לא מקובל, ואני יכול לומר שאפשר לתרגם בהקסמטר אמיתי לעברית, והוא ערך למשל התרגום שעשיתי לארגונאוטיקה, הוא באקסמטר אמיתי עברי, כי האקסמטר התאקלם היטב בעברית, אבל אנחנו לא ניכנס כרגע לסוגיה המשקלית. תרגום בפרוזה יש לו מקום, היה לו מקום עוד בתקופה העתיקה, נעשו תרגומים של האיליאדה והאודיסאה לפרוזה בלטינית, גם תרגומי שירה אבל גם תרגומי פרוזה. אם ניקח את הלינגואה פרנקה של ימינו האנגלית, הרי שם יש שפע כביר של תרגומי הומרוס בשירה ובפרוזה, ולכן חשבתי שיש גם יש מקום בעברית לתרגום פרוזאי של הומרוס. פרוזאי מבחינת היותו נטול משקל, כן? לא מן הבחינות האחרות. כלומר, כן ניסיתי, ואני מקווה שהצלחתי, לתת לו נופך ארכאי, נופך שמצד אחד אתה מבין מה אתה קורא, כי השפה הניב ההומרי הוא לא קשה להבנה, הוא כן עשיר מאוד מבחינת אוצר המילים, אבל מבחינת תחבירית הוא לא בעייתי, הרבה יותר קשה לקרוא נאמר יוונית בדיאלקט האתי, את הפלטון, שלא לדבר בכלל על הטרגדיות, כן? אבל לא את הניב ההומרי. אז שטף ההרצאה, אם תרצה, בהירות הדברים, הזרות של הניסוח, שיהיה ארכאי ולא יומיומי מצד אחד, אבל מן הצד האחר מובן. אני חושב שהעברית, מהבחינה הזאת, אין כמותה לתת בידי המתרגם את הכלים האלה. כי גם באנגלית עשו את זה, למשל התרגום קלאסי של המלומד משלי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, גילברט מארי, שתרגם בפרוזה את האיליאדה, והשתמש שם בצורות הארכאיות שמתבקשות מן הגופים, נניח thou, וב, נניח ביחסה שלו the, כן, במקום you, כן? זה לקורא אנגלי יישמע בימינו באמת באמת זר. אבל בעברית אחת הטכניקות שאני מאוד אהבתי זה להשתמש באלה צורות מקראיות שנוקטות נאמר את וו ההיפוך, צורות כגון ויומר וילך, כן? שכמובן אף אחד לא משתמש בהן ביום יום, אבל הן ברורות ומובנות לנו בלי כל מאמץ, כי אין אחד מאיתנו שלא קרא איזה פרק או שניים בתנ"ך בימיו.
או איזה 10 שנים בבית ספר.
כן, כן, ולכן יש לנו הכלים בעברית לעשות את זה, ואני חושב שהוויתור המשקלי מן הצד האחד מפוצה, אפשר לקרוא לזה פיצוי, נאמר שמירה על המאפיינים האחרים של הלשון ההומרי, כלומר הארכאיות שלה, הזרות שלה מן הצד האחד, והבהירות והיופי העלילתי מן הצד האחר. אני כמובן לא מזכיר את זה, אבל נזכיר בכל זאת, הניסיון לדייק עד כמה שאני יכולתי, כן, בהעברת התוכן המילולי של היוונית לעברית.
כן, אני חושב שכל מי שקרא, ודאי, ככה אני התוודעתי ליצירה, זאת אומרת, אני אולי שמעתי עליה קודם, אבל דרך התרגום שלך התוודעתי אליה, אחרי זה אני אוהב ספרי אודיו, אז הקשבתי גם הרבה לתרגומים לאנגלית, וזה פשוט... תרגום, התרגום שלך הוא פשוט נפלא, ואפשר לקרוא את זה פשוט כרומן.
נכון, זו הייתה הכוונה. זו הייתה הכוונה.
זה, מבחינת הקוראה הזה הצלחת. עכשיו אתה מזכיר, הזכרת ככה את הלטינית.
כן.
לאחרונה הוצא את הספר ללימוד לטינית.
נכון.
הראשון בעברית?
הראשון, תראה. הראשון שיוצא לאור כספר של ממש, ספר אמיתי, זמין, כרוך בקריחה, שאינו פרי, אתה יודע, נישתי כזה של חוג זה או אחר של לימודים קלאסיים באוניברסיטה זו או אחרת בארצינו. אז מהבחינה הזאת, כן. בשנים האחרונות, לו רצית ללמוד לטינית בעברית, סביר להניח שלא היית מוצא ספר אמיתי שיאפשר לך לעשות כן, ואז היית צריך לבחור באפשרות שהיא מעולה, כן, באחד ממאות הספרים ללימוד הראשוני של לטינית באנגלית או בכל שפה אחרת שהלומד שולט בה. כן?
ספר של ווילוק, אני זוכר.
למשל, ספר ותיק מאוד הוא של ווילוק, כן, ווילוק סלטין, שלמדו, לומדים ועוד ילמדו ממנו דורות רבות של, דורות רבים של תלמידים. אבל משהו בעברית, אמיתי, מקיף, כולל, מפורט, לא היה קיים באופן סדור, ובאופן שיאפשר לכל מי שרוצה לקנות אותו או להתוודע אליו לעשות כן. הספר הזה יצא בהוצאתי שלי, כן? החלטתי שבזו הפעם הבעלות שלי על הספר תהיה בלעדית, מטעמים רבים. אני גם חושב שזו הייתה החלטה נכונה. ושוב, הספר כשלעצמו קיים, כן, נראה כך, כן? מבוא ללטינית.
כן. אנחנו נהיה רק באודיו, אבל כן.
כן.
אבל כמובן שאפשר להיכנס לאתר שלך.
נכון, נכון, ישנו
אתר. אני רוצה לשאול שאלה מעצבנת. אבל היא מעצבנת רק לכאורה, כי אני כבר שנים מחפש שפה ספרותית נוספת.
כן.
אני תמיד חושב, אתה יודע, יש לי את העברית, יש לי את האנגלית.
כן.
למה לטינית? זאת אומרת, אתה ואחרים מתרגמים את היצירות כל כך יפה לעברית.
כן. כן.
למה אני צריך לטינית? כמובן לא הכל תורגם.
א', לא הכל תורגם. ב', אם אתה רוצה להגיע להבנה אמיתית של מה שכתב המשורר או כותב הפרוזה, אין לך אלא לבחון את הדברים בשפת המקור. זה דבר שבאמת אין לו תחליף. תרגום יפה, מדויק, בהיר, מוצלח ככל שיהיה, עדיין אינו שפת המקור. ואני יכול לתת דוגמה משפות מודרניות, למשל. בצעירותי, כן, עוד בימי בית הספר התיכון, קראתי את למיזרבל, המתורגם כעלובי החיים, כן? בתרגום אנגלי, תרגום אנגלי מצוין. באותה תקופה גם למדתי צרפתית, אבל לקרוא את כל האפוס הזה בצרפתית עדיין לא יכולתי, אני לא חושב שגם היום אני מסוגל לעמוד במשימה הכבירה הזאת, אבל את אותם קטעים באמת מרוממי נפש שפגשתי אז בקריאה, בתרגום האנגלי, חייב הייתי לבדוק ולראות איך זה בצרפתית, איך זה בשפת המקור. וזה הערך המוסף שידיעת השפה, לשון המקור, נותנת לקורא שיודע אותה. והוא הדין קל וחומר, או ביתר זה, בשפות העתיקות. לקרוא נניח את העינייס בתרגום עברי, אנגלי, חוויה מרתקת. אבל לראות איך ורגיליוס כתב את הדברים, ואיך הוא, באילו מילים הוא בחר להשתמש, באילו אמצעים רטוריים, ואם אתה נכנס יותר לעומק, באילו סוגיות דקדוקיות, ומה הפירוש המדויק של המילים שהוא השתמש בהם, את זה אתה יכול לקבל אך ורק מתוך היכרות עם שפת המקור. ההיכרות הזאת לא חייבת להיות, אתה יודע, לא חייבת להיות שליטה ללא מצרים, אבל כן ברמה כזו שתאפשר לך לבדוק קטעים כאלה ואחרים ולעשות השוואה מושכלת. מעבר לעובדה שזה תענוג צרוף.
כן, ספר ללימוד לטינית, אני יודע בתור מי שניסה ללמוד צרפתית, איטלקית, אז בספרים האלה בדרך כלל יהיה איך מזמינים במסעדה, איך מדברים בבנק, וכו'. פה אני חושב ש... באיזה בנק? בוותיקן? זאת אומרת, איזה מסעדה? כבר לא מדברים לטינית.
מה שאתה מתאר, אלא למעשה, ושוב, אנחנו לא ניכנס לזה בעמקות, אבל אתה מתאר למעשה שתי גישות בהוראת שפות, לא משנה כרגע איזה שפה חיה או מה שאני לא אוהב, מתה. הלטינית היא לא שפה מתה, ושלא יקשקשו בעניין הזה. גם לא היוונית העתיקה. הרי קוראים את השפות הללו, מתרגמים מהן, לומדים אותן. איפה הן מתות בדיוק? אני לא מבין. אז לא מדברים, אז מה? הדיבור בשפה מבחינתי הוא קצה הקרחון. הרי העומק האמיתי של השפה הוא מתחת לפני השטח, כן? אז זה באשר להיות השפות חיות ומתות. אבל שתי הגישות הן כאלה. יש מה שנקרא The Living Language Method, כן? שזה מה שאתה מתאר, ללמוד את השפה מתוך הקונטקסט. סיטואציות, כמו שאמרת, בבנק, במסעדה, בשיחה טלפונית עם חבר, שיחה עם גורם רשמי, כתיבת מכתבים וכו' וכו'. אני לא בעד הגישה הזאת, לא בשפה עתיקה ולא בשפה מודרנית. ויש את הגישה, נקראת הגישה המסורתית, כן? שהיא עובדת שלב אחר שלב. גישה שטוענת, אתה צריך ללמוד פרקי דקדוק אינטנסיביים, בצורה רציפה ויחסית בזמן מצומצם, ותרגול של המבנים הדקדוקיים שאתה לומד, רצוי במשפטים, אם זה לטינית, אז משפטים מקוריים שלקוחים מן הספרות הלטינית, וככה אתה מתקדם עד שאתה מקיף לימוד ראשוני של כל הסוגיות הצורניות והתחביריות הדרושות לך להמשך קריאה. אני חושב שהשיטה הזאת היא השיטה הנכונה, היא גם השיטה שנותנת לך איזושהי מסגרת ידועה מראש להיכן אני רוצה להגיע, מהו קו הסוף, לפחות התיאורטי, כי בינינו אין לזה סוף. אתה לומד את הלימוד הראשוני, זה לא מסתיים שם, אז רק מתחיל הלימוד. ואז אתה יכול להתמקד בז'אנר ספרותי כזה או אחר, אבל הגישה הקודמת יוצרת אצלך בעצם איזשהו עירוב חסר צורה מוגדרת של, וכמובן מי שלומד את הדברים כשפה שנייה, אני לא מדבר על שפת אם, שאותה אתה לומד מן הסביבה שלך, אבל גם אז, אם אתה לא תלמד אחר כך את הכללים שגובשו לאותה שפה, עדיין הדברים יהיו חסרי צורה, אתה לא תוכל לנסח משהו בביטחון גמור שהוא נכון. על פי כללי הדקדוק. כללי הדקדוק לא באים לשים מכשולים בפני דובר השפה, להפך, הם באים לעזור לו. וכשאתה לומד שפה זרה, על אחת כמה וכמה, אתה חייב את הסדר הזה, המדורג של הסוגיות הדקדוקיות, בד בבד עם הגדלת אוצר המילים, שזה נעשה באופן שיטתי על ידי משפטי הקריאה והשינון, עד שאתה מגיע לסך הכל שהוא מהווה איזושהי, נקרא לה, מסה קריטית, כן? נחוצה כדי לקרוא את היצירות בלשון המקור ולהמשיך וללמוד דרכה.
אני אגיד שזה מאוד מאוד מפתה, ובזמן שאתה מדבר אני חושב על התענוג שיהיה ודאי מלקרוא את סתם אוגוסטינוס, הוידועים, יש תרגום נפלא.
נכון, של אביעד קליינברג, נכון.
כן, נפלא, פשוט לעברית, אבל לקרוא אותו בלטינית זה פשוט טוב מדי.
נכון.
ולסיום, הייתי רוצה לשאול שאלה.
כן.
יצירה שהיית רוצה לתרגם ולא תרגמת, אולי אתה עובד עכשיו עליה.
תראה, המפעל הגדול שלי בשנים האחרונות, ולהערכתי יימשך עוד כ-5 שנים, הוא תרגום, שוב, כשם שאמרתי, אני אומנם, אהבתי הראשונה היא לטינית, אבל גם התרגום הזה הוא מיוונית, חיי הפילוסופים של דיוגנס לאירטיוס. אני נמצא ממש במחצית היצירה האדירה הזאת, אני כבר עובד עליה כ4 שנים, וזה יוצא בכרכים נפרדים קטנים בהוצאת נהר המצוינת של ראובן מירן. וזה זה זה המעשה התרגומי רב השנתי שבו אני שקוע כל כולי בזמן הזה. מה הלאה? אני לא רוצה לצאת בהכרזות ובהצהרות מחייבות, אבל אני אשתדל אחרי, אם יהיה בי הכוח ואני אזכה להשלים, כן? כן, אמרנו, אנחנו לא יודעים מתי הסוף, אבל צריך להיות מודעים לזה. אני מקווה להשלים את דיוגנס לאירטיוס בשנים הקרובות, עדיין מלאכה כבירה לפניי, ואחריו להשתדל ולהתמקד רק בלטינית. ושם, שוב, זה קר נרחב ופורה של יצירות שלא תורגמו. זה אגב מה שמנחה אותי, לבד מן האיליאדה והאודיסאה, שהם היו עדיין בראשית, נקרא לזה, גיבוש הזהות שלי כמתרגם, כן? זה דבר שלא מתפתח בשנה, שנתיים, זה דורש מרחב זמן. זה ההחלטה לתרגם דברים שלא תורגמו. אין לי כל כך עניין בלתרגם דברים שכבר תורגמו. שוב, איליאדה ואודיסאה זה היה נושא בפני עצמו. אבל, למשל, האפוס ארגונאוטיקה, שלא תורגם לעולם מיוונית, בטח שלא במשקל, דיוגנס לאירטיוס, יצירות מהמורליה, כתבי המוסר של פלוטרכוס, אבל אם אני מדבר על לטינית, קיקרו, כתבים פילוסופיים, השיחות בטוסקולום, בינתיים תרגמתי משם, שוב בהוצאת נהר, רק את הספר הראשון, על המוות קראנו לו, ישנם עוד 4 ספרים של השיחות בטוסקולום שצריך לתרגם אותם, שירה של ורגיליוס, לא האיינייס, שתורגמה על ידי שלמה דיקמן, אבל הגיאורגיקה, שירת האדמה, שירי הרועים, יש עוד המון.
כן, וואו. יש הרבה 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 למה לצפות.
כן.
אז אני רוצה שוב להודות לך המון המון, כך פתחת בפנינו גם יצירה אדירה, גם תרגום מאוד יפה.
תודה רבה.
ואפילו ככה זרקת המלצות לכל מיני כיוונים, ומי שרוצה ללמוד לטינית היום יודע איפה. אז תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, תודה רבה שהזמנת אותי.
טוב, ולהתראות.
להתראות.